מעט מעניינו של יום בכניסת היום. לחזק ולחזור על דברים שעל פניו הם דברים פשוטים וברורים לגמרי. ובברום רגיל להגיד, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. מסתבר שכדי לראות חסדי השם צריכים התבוננות. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. חסדי השם דורשים התבוננות, כיוון שלא תמיד הם פועלים בדרך הפשוטה, הרגילה, הטבעית, שבהם הם היו צריכים לפעול לפי הבנתנו הפשוטה. לפעמים הדברים הולכים עם סיבוך, לפעמים הדברים הולכים בדרכים עקלקלות, ויש צורך להתבונן חסדי השם. וכל שנה ושנה, לצרינו הגדול, לפי הסיבוכים של הגאולה שלנו, כך גם דברי התורה שצריכים להיאמר. לפעמים אנחנו צריכים לשים את הדגש על הנסיגות בתהליכים של הגאולה. לפעמים צריכים לדבר דברים אחרים. והשנה אני רוצה שוב לדבר על פי הדברים, על פי מה שמתבקש ומתחייב מהעניין שהשנה האחרונה לימדה אותנו והשנה האחרונה גילתה לנו. מדי שנה נוהג חמי לספר ליד שולחן ליל הסדר סיפור. בכל פעם שאנחנו מגיעים לסיום ליל הסדר אחרי 4 כוסות, יש שם את חסל סידור פסח כהלכתו, מספר חמי סיפור, והסיפור הזה חוזר על עצמו מדי שנה בשנה. ברוך השם זכיתי להיות הרבה שנים בבית חמי, עולה יותר דיוק, חמי היה בביתי, ושמעתי את הסיפור הזה כבר כמה וכמה פעמים. והשנה כמובן שכל פעם ששומעים דברים מתחדשים, וזה הסיפור. לבית המדרש של המגיד מקוז'ניץ היו מסייבים לליל הסדר מדי שנה בשנה הרבי עם החסידים. שנה אחת הופיע יהודי שקראו להם הקנטוניסטים, אלה היו ילדים שחטפו אותם כשהם היו צעירים לעבודת הצבא ברוסיה לצאר הרוסי, והם בדרך כלל כל מה שהם זכרו זה רק ככה איזה גרסה די אנקוטה, אבל בקושי זכרו משהו. והם היו גדלים שם להיות חיילים, קוזאקים, לעבודת המלך, לעבודת הצאר הרוסי. ובגיל 60 הם היו משתחררים, ואם הם עוד היו זוכרים משהו שהם יהודים, אז הם היו הולכים לחפש שורשים, היו הולכים לראות איפה הם בעולם, לאן הם שייכים. כזה מין יהודי כזה מגיע אל המגיד מקוז'ניץ לליל הסדר, והוא מבקש להיות אורח בליל הסדר. החסידים מסתכלים על הרבה והם מקווים בכל ליבם שהרבה ישלח אותו לאיזה ליל סדר ככה באיזה אנחנו ששורחים, לא אצלנו. אנחנו רוצים לשבת עם הרבה, לשמוע דברי תורה, למעלה למעלה. אז הם מקווים שהרבה ישלח אותו, אבל הרבה מסתכל עליו, אומר לו, בסדר, אתה מוזמן. היהודי הזה הולך מהבית של הרבה, מתיישב בבית הכנסת שמה, והולך לישון. הוא ישן מהצהריים עד הלילה, כולל תפילת ערבית, הוא ישן וישן. כשמגיע ליל הסדר הוא ממשיך לישון. הכנסת. המגיד מקושניץ מגיע לליל הסדר, הוא מסתכל, מחפש איפה הוא היהודי הזה, שולח שיעירו אותו, מעירים אותו, מביאים אותו, מתיישב ליד השולחן של ליל הסדר, ונרדם עוד פעם. כל פעם שמוזגים כוס של יין, הוא מתעורר, שותה את הכוס, הולך לישון עוד פעם. מביאים את האוכל, הוא מכניס עוד ועוד ועוד, ואוכל ואוכל בלי שיעור. והחסידים מסתכלים אחד אל השני, ככה מסתכלים. לא מתאים, זה לא מתאים לאווירה של ליל הסדר אצל המגיד מקושניץ. זה לא מתאים. והוא ממשיך, וככה עד סוף ארבע כוסות. וכשהמגיד מתחיל חסל סידור פסח, הוא פתאום מרים את היד. הוא אומר, רגע, אני זוכר את הניגון הזה. אני רוצה לשיר אותו. הוא מתחיל חסל סידור פסח כהלכתו בעברית שבורה, עם שקיעות. והחסידים יושבים שם מסביב, מסתכלים ומתכווצים. איזה מין שיר זה? הוא הורס את השיר. וזך שוכן מעונה, קומם קהל הדת ממנה, בקרוב נהל נטעי חנה, פדויים לציון ברינה, במקום פדויים לציון ברינה, הוא אומר מילה ברוסית. בדקתי עם ישראל שאני אומר את זה נכון. במקום פדויים לציון ברינה, הוא אומר פייג'יום לציון ברינה. מה זאת אומרת פייג'יום? פייג'יום זה כאילו שאנחנו אומרים, תסלחו לי בעברית פשוטה, יאללה, הולכים. והוא נתפס על המילה הזאת, והוא מתחיל לדפוק עם המקל שלו, פייג'יום לציון ברינה. והוא ככה חוגר את מותניו, והוא מסתכל על הרבה והחסידים, ופתאום הם מרגישים איזה מין הרגשה כזאת מוזרה. הוא הולך לציון ברינה. הולכים, הולכים. והרבה קם, אומר, פייג'יום, הולכים, הולכים. ועד שהם קמים והם הולכים, הוא נעלם בדלת, לא מצאו את עקבותיו, נגמר העניין. שנים שמעתי את הסיפור הזה ואמרתי בליבי, הפסדנו. אבל אף פעם לא חשבתי מה עומק ההפסד. למה הפסדנו? מה זה היה? אז יש פה כמה וורטים שצריכים להגיד. ראשית כל, חסל סידור פסח כהלכתו בא אחרי ארבע כוסות של גאולה. ארבע כוסות של גאולה מכוונות כנגד ארבע לשונות של גאולה. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. אבל חסרה הכוס החמישית, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. חסל סידור פסח כהלכתו. אומר הנביא ירמיהו, לכן הנה ימים באים נאום השם, לא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדיחם שמה, וישבתים על אדמתם אשר נתתי לאבותם. זה עומק המשמעות של כוס חמישית של ארבע כוסות. כוס חמישית שבא אחרי שהכל נגמר. לא יאמר עוד, לא גאולת מצרים. אנחנו רוצים גאולה אחרונה. חסל סידור פסח כהלכתו. זך שוכן מעונה, קומם כעל עדת ממנה. פדויים לציון ברינה, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וכמו שכתוב בחזון העצמות היבשות, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. הכוס החמישית, שם נמצא חסל סידור פסח, ושם האיש הזה מתעורר. ואז למה לא הלכו אחריו? אז מה קרה? מה היה הפספוס? איפה הייתה פה החמצה? אז אפשר להגיד פשט ראשון, וכבר היה הדיון הזה בעם היהודי, שיש כאן מחלוקת בין פדויים לפייג'יום. מה המחלוקת? פדויים זה פסק. צועקים אחריו, אם אני יכול להמשיך את הסיפור, הם צועקים, נו נו, פדויים, פדויים. והוא צועק, נה 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 נה, הולכים, הולכים. להפסיק לחכות, רק לקום וללכת, לעשות מעשה. והוויכוח הזה היה בעם ישראל. היה בעם ישראל, היו בעם ישראל בין אלו שאמרו מחכים, הם עדיין לצערנו הגדול מחכים. והיו כאלו שקיבלו על עצמם את האחריות לעשות מעשה, לקום וללכת אל ארץ ישראל בלכתחילה של העניין, מתוך רצון, מתוך בחירה, מתוך רצון של עשייה, לא פדויים אלא הולכים, הולכים, הגיע הזמן ללכת, אני הולך, אני קובע שאני הולך, אני הולך מרצוני החופשי. אבל זה לא הנושא שעליו רציתי לדבר. הוויכוח הזה הוא קצת ויכוח שנדמה לי שרחוק מאיתנו. יש עניין אחר, ושאני חושב שבגללו היה שם עיכובים בבית המדרש של המגיד מקוז'ניץ. ברגע שהחסידים רואים את היהודי הפשוט הזה, הם אומרים, זה? ליל הסדר? מה השייכות שלו לגאולה? מה השייכות שלו ליציאת מצרים? וכשהיהודי הפשוט הזה לוקח את המקל ביד ואומר, הולכים לציון ברינה, הולכים, הם מסתכלים אחד על השני ואומרים, אחרי זה אנחנו נלך לציון? אנחנו לא רוצים גאולה של תינוקות שנשבו, זה מה שהם אומרים. אנחנו לא רוצים גאולה של קוזקים שעשו אותם קוזקים בגלל שהם תינוקות שנשבו. אם הרבה ילך, זה משהו אחר. אנחנו רוצים גאולה של שטריימלך, זה מה שאנחנו רוצים. אבל גאולה של תינוקות שנשבו, גאולה של יהודי גס רוח שאוכל ושותה וארבע כוסות ומגרגר אותם פנימה, והוא ישן כל הזמן, והעברית שלו היא ככה שעברית שבורה, הוא לא זוכר בכלל איך אומרים את החסל סידור פסח, קל וחומר שהוא לא זוכר את כל סדר ההגדה. זה לא הגאולה שלנו, לא אל הגאולה הזאת חיכינו. אנחנו רוצים גאולה אחרת. תרשו לי לחשוב שכשהאיש הזה נעלם בתוך השטיבל של המגיד מקוז'ניץ, היו כמה יהודים שאמרו, בוא חשב, שאנחנו לא צריכים ללכת אחריו לציון? תאר לעצמך, עוד היינו צריכים עם זה לעשות שותפות עכשיו, קואליציה פה, אנחנו צריכים ללכת איתו ביחד, נבח. איך ייראה הפרצוף שלנו? אז היו כמה שנקבו את הזהה ואמרו, ברוך השם, שאנחנו לא צריכים ללכת עם זה. אבל מה הוא אמר, היהודי הזה? אחרי 2000 שנות גלות קם יהודי, פשוט, גס, בבית המדרש של המגיד מקוז'ניץ, ואומר שאנחנו הולכים לארץ ישראל על פי פשוטו, לא צפצוף הזרזיר של הכוזרי, ולא כל מיני מילים לשאת ידי חובה, לא כל מיני קרחצים יהודיים שאומרים, נו, בעזרת השם, אלא הוא פשוט לוקח את המקל ואומר, הולכים, על פי פשוטו. מה, מה, באמת אתה הולך? כן, אני הולך, ארץ ישראל. זאת אומרת, דיברנו על זה, לא? 2000 שנות גלות, אנחנו הרי מחכים, לא? אז עכשיו הולכים. טוב, אנחנו צריכים לבדוק, אנחנו נראה, וכולי, כן. מה יש? וכאן אני רוצה להעמיק עוד יותר את התביעה שלי. התביעה כנגד התפיסה החסידית, זאת שאמרה שאת הקדושה אפשר למצוא בתוך עולם המעשה, שאת הקדושה אפשר למצוא אפילו בשפל הכי גדול, זו שלקחה את היהודי הפשוט ביותר, ביותר, ושמה אותו למעלה למעלה, כי החסידות לימדה אותנו שאת הקדושה אפשר למצוא בכל דבר, ושאפשר להעלות את הקדושה מכל דבר, ושגם את הדברים החומריים ביותר אפשר לקדש. זו כל התפיסה החסידית, זה כל האלף בית של התפיסה החסידית. מה קרה לה לתפיסה החסידית ברגע שראתה יהודי לבוש כמו קוזק? מה קרה? למה לא העליתם את הקודש? למה לא תיקנתם את המציאות? למה לא הלכתם איתו? זוהי כאן תביעה, תביעה עמוקה מאוד, תביעה עמוקה מאוד של קדושה של עולם החולין, קדושה של עולם החולין. וכאן יש את אני פוחד להגיד, אבל זאת המילה, את הכישלון הגדול. הרי היה אפשר להעלות את כל המפעל הזה, הרי היה אפשר לקדש את כל המפעל הזה, להניק לו את המשמעות. אבל חיכו, לא מתאים לנו. ולנו, מוריי ורבותיי, ולנו, אנחנו זכינו והתגדלנו בבתי מדרשות שמסתכלים על המציאות ומשתדלים לקדש אותה, ומשתדלים להעלות אותה. לפעמים אפילו יש הבנה שמי זה יהיו היהודים האלו שיעוררו את עם ישראל לעלות לארץ ישראל ולבנות את כל הבניין החומרי של ארץ ישראל לקראת הגאולה. אלה יהיו דווקא יהודים שהם יהודים גשמיים, יהודים שמבינים משהו בגשמיות, יהודים שמבינים משהו בבניין חומרי. או כמו שהרב כותב באורות, שאי אפשר ליין להתקיים ולא שמרים. ככה כל חברה חייבת גם את כל אלו שנמצאים למטה, כדי שיתנו לחברה את הבניין החומרי המבוסס בתוך עולם המציאות. ואיננו ראו, איננו ראו שדווקא הבניין החומרי הגדול והיפה הזה שקוראים לו ארץ ישראל ומדינת ישראל הלך ונבנה לצערנו בחלקו הגדול על ידי יהודים שהם יותר מזוהים עם התינוק שנשבע הזה שנמצא פה. אבל הם, באיזה מין קריאה קוזקית כזאת, באו ואמרו, הולכים, הולכים על פי פשוטו, לא תירס, לא בחינת, הולכים. חדל לנו מן הבחינות, בואו נלך כפי פשוטו, באמת, ממש. וזאת הייתה האמירה הגדולה. והיום שאנחנו עומדים בעוד שנה של סיבוכים שהיסוד שלהם הוא ההתעסקות עם עולם החומר, והמאבק הגדול שלנו כציבור דתי אמוני להביא את הקודש שירומם את החול, ואנחנו מתבוננים על הבעיות שנוצרות כתוצאה מהעיסוק עם החולין, העיסוק עם עולם החומר. ואתה שומע שישנם יהודים שיש לך לישות הדעת. יהודי, יהודי גדול, כותב בסופי מאמר, אומר, מדינת ישראל לא נולדה בלידה רגילה, היא נולדה דרך הרגליים. כל תינוק נולד מן הראש, מדינת ישראל נולדה דרך הרגליים. ואני שואל, במחילה, ולמה ציפית? עקבתא דמשיחא. מה זה עקבתא? זה עקבתא, זה רגליים. רב יוסף אומר, ייתי ואלזקי ואלטוב בתולה דקופיתא דחמרי. נו, מה ציפית? של הגללים האלו של החמור יהיה ריח אחר מאשר גללים? אכן גללים. נו, מה נעשה? אבל יש כאן איזשהו תהליך, והתהליך הזה הוא היה תהליך ברור, הוא היה תהליך, אני לא רוצה לבוא ולהגיד הוא לכתחילה, אבל הוא תהליך שהוא לא צריך לרפות את ידינו, הוא לא צריך להחליש אותנו, זה אנחנו צריכים להבין שהעיסוק בעולם החומר והעיסוק בבניין הגשמי של ארץ ישראל, לצרינו הגדול, לוקח חלק מהיהודים למטה. והחובה המוטלת עלינו זה לקחת את כל המפעל ולקדש אותו. לקדש אותו פירושו של דבר לתת לו יד, לקחת אותו, להעלות אותו, לא מתוך הסתייגות, אלא מתוך מעורבות, מתוך השפעה, מתוך ניצול, בצורה החכמה ביותר של הכוחות שלנו ושל ההשפעה שלנו ושל העמדות שלנו, איש איש על מחנהו ואיש איש על דגלו, כמה שאפשר לרומם את כל המפעל הזה כדי להוציא את הגללים מתומתם, כדי לסלק את הצללים הללו של טולה דקופיתא דחמרי, שזה הצללים של גללי חמורו, לסלק את הצל הזה שמסתיר לנו את האור של ראיית הגאולה. אתם יודעים שכשיהודי מכין שיחה, אז כל דבר שהוא רואה, אז הוא אומר, או, גם זה. ישבתי, למדתי עם הבן שלי משניות. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. נזכרתי שכשהייתי ילד, המורה בכיתה ג' ביקשה ממני לצייר בריסטול כזה, פלקט, שיש שמה ציור של המימרה הזאת, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הלכתי וציירתי ככה, על התורה ציירתי ספר תורה, על העבודה ציירתי סנדלר, ועל גמילות חסדים ציירתי קופסה של צדקה. המנהל נכנס לכיתה והיה לו קשה להסתיר את החיוך על מה שאני עשיתי, והוא תיקן ואמר, על העבודה, הכוונה היא או עבודת התפילה או עבודת הקורבנות. היום ישבתי עם הבן שלי, אנחנו מסתכלים בפרשנים שם על המשניות, ויש מי שמפרש על העבודה זה כפשוטו, שכל מי שעוסק בעבודה נעשה שותף לריבונו של עולם בבניינו של עולם. אמרתי, או, ברוך השם, הייתי צריך לחכות הרבה שנים כדי להגיע לזה, לדעת שעל העבודה זה גם כן בקודש. הסנדלר הזה הוא גם כן בקודש. זה כל המהלך שלנו, זה כל ההתייחסות שלנו, זה כל הגישה שלנו אל החיים שלנו פה במדינה הזאת. זאת אמונתנו, זאת דרכנו. וכשאנחנו נראה את היהודים האלו עד ניסוג אחור, אנחנו מחויבים להתחזק בדבר הזה של עקבתא דמשיחא, של לידת המדינה דרך הרגליים. שמעתי פעם הרב צוריאל, הוא אמר שאפשר ללמוד מחזון העצמות היבשות דבר מאוד מאוד גדול. יש שם תיאור של איך שהקדוש ברוך הוא מקים את עם ישראל, ופתחי את קברותיכם עמי והביתי אתכם אל אדמת ישראל, הנחתי אתכם על אדמתכם. אז יש שם תיאור ככה, זה מתחיל, קודם כל יש נבואה אל העצמות, והעצמות מתקרבות עצם אל עצמו, ואחרי זה בשר וגידים ואור, והנביא תורח להגיד לנו, ורוח אין בהם. כך היא גאולתם של ישראל דרך הרגליים. קודם כל נעמד הגוף כולו, והנביא אומר, רוח אין בהם. אתה בן אדם, הנבא אל הרוח. עכשיו הגיע הזמן, הנבא אל הרוח. אפנו נגיד, אל מול בניין שלם שמתעסק הרבה מאוד בעצמות, בגידים, בבשר, ומתוך שמתעסק בעצמות, בגידים, בבשר, מגיע לכל מיני קלקולים. מה תפקידנו? הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם. חובתנו להנבא אל הרוח, לא רוח שתהיה מנותקת, אלא הופכי בהרוגים האלה ויחיו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להינבא אל הרוח מתוך בתי כנסיות ובתי